אז הבודה אומר כך לתלמידיו ותלמידותיו. ביקוז, שזה המילה למתרגלים ומתרגלות. אינני מכיר בעולם כולו ולו דבר אחד מגושם יותר מתודעה שאינה מאומנת ואינה מטופחת. אכן, תודעה שאינה מאומנת ואינה מטופחת הינה מגושמת מאוד. אינני מכיר בעולם כולו ולו דבר אחד גמיש יותר מתודעה מאומנת ומטופחת. אכן, תודעה מאומנת ומטופחת הינה גמישה ביותר. אינני מכיר בעולם כולו ולו דבר אחד מסוכן יותר, המסב יותר הרס וחורבן, מתודעה שאינה מאומנת ואינה מטופחת. אכן, תודעה שאינה מאומנת ואינה מטופחת, הינה מסוכנת מאוד. אינני מכיר בעולם כולו ולו דבר אחד מיטיב יותר, המסב יותר עושר ורווחה, מתודעה מאומנת ומטופחת. אכן נזירים, תודעה מאומנת ומטופחת, מסבה עושר ורווחה, ומותירה את הסבל מאחור. איזה קטע יפה. מי שמכיר את בועז, עמיחי, בריטריט שלימדנו ביחד כל בוקר, הוא היה מקריא לנו את הקטע הזה. לא הכרתי אותו בתרגום מכלל לעברית, זה היה נהדר לשמוע אותו גם בעברית. כל בוקר פתחנו בקטע הנהדר הזה שמנחיח משהו כל כך חשוב ומשמעותי, שאפשר לאמן את התודעה. אם נייתן דיבר על התודעה כמה שמקדימה את כל הדברים, אז איך שהתודעה שלנו, כך החוויה שלנו, כך המציאות שלנו. והתיאור הכל כך יפה הזה שהתודעה יכולה להיות מגושמת ומסוכנת, אבל באותה מידה היא יכולה להיות גמישה ומאפשרת רווחה ואושר. זה משהו שהייתי ממש שמחה שתזכרו כקטע שאפשר לזכור. וואלה, תודעה מגושמת היא דבר מסוכן, ואילו תודעה מאומנת ומטופחת זה דבר גמיש ומוביל לרווחה ואושר. בעצם כל הטיצ'ינג, כל הלימוד, כל הדמה או הדרמה שהבודה לימד, היא בעצם מפה איך לאמן ולטפח ככה שהתודעה תהיה גמישה ותסב הרבה יותר רווחה ואושר גם לנו וגם למי שסובב אותנו, כי כמובן אנחנו אף פעם לא נפרדים במצב התודעה שלנו, מיד משפיע על איך אנחנו פוגשים אחרים ואחרות. וכשאנחנו מסתכלים, אז בעצם כל הלימוד הוא מפות שונות לאיזה איכויות אנחנו רוצים ורוצות לטפח ולאמן את התודעה. אז אני אגיד לכם ככה רשימה, אני אזרוק אותה שיהיה לכם, כן, בראש, מה אנחנו מטפחים ומטפחות כאן. לא תמיד אנחנו מדברים על כל איכות, אבל כל האיכויות האלה נוכחות, ומי שהולך בדרך כבר תקופה, יודע ויודעת שהם שם, באופנים השונים של התרגול. אז אני אתחיל עם תשומת לב, אני אמשיך עם חיוניות, שמחה, חקירה מדיטטיבית, ידידות, סבלנות, סקרנות, נחישות, הכרת תודה, רוגע, סמאדי ואיזון נפשי. רשימה קצרה. קטנה אבל גדולה. ונגיד עוד פעם, תשומת לב, חיוניות, שמחה, חקירה, ידידות, סבלנות, סקרנות, נחישות, הכרת תודה, רוגע, סמאדי, איזון נפשי. מי שמכיר קצת רשימות, הרבבתי פה בין שבעת אברי ההתעוררות, לאברהם אביארה, לפארמי, שמעתם פה את כל ה... הבאתי קצת מה שבא לי להגיד עכשיו, יש הרבה הרבה רשימות, יש עוד הרבה איכויות, אבל ככה אני חושבת שהן מספיקות לנו לסוף השבוע הקצר ארוך שיש לנו ביחד. ולהזכיר לנו שזה התודעה המאומנת ומטופחת. כשבתודעה יש את האיכויות האלה, היא תודעה גמישה, היא תודעה עם רווחה, היא תודעה שרואה נכוחה, היא תודעה שפחות אחוזה, ולכן יש בה פחות סבל. אז כבר משהו להביא לתוך התרגול שלנו, בעצם מה אני מטפחת ברגע מסוים. כי הרבה פעמים אנחנו מדברים על תשומת לב, סמאדי, כן, ורוגע אולי, ואיזון, אבל יש עוד איכויות, והרבה פעמים השאלה, חי שאל מה נכון ברגע מסוים להביא. זה לוקח אותי להתייחסות אל הדרך שאני מאוד אוהבת, ששמעתי בריטריט שאני ישבתי לפני כמה שבועות, של ג'וזף גולדסטין, שהוא כך עושה את ההבחנה, והוא אומר, התרגול הוא גם מדע וגם אומנות. גם מדע התודעה וגם אומנות. ומדע במובן הזה שזה בעצם התרגול שלנו זה התבוננות חוזרת ונשנית. כן, כי מה עושים במדע? מתבוננים שוב ושוב ושוב כדי ללמוד משהו על הדבר הזה שאנחנו מתבוננים או מתבוננות בו. אז התרגול במובן הזה הוא מדע התודעה, כי שוב ושוב אנחנו מתבוננות ומתבוננים על התודעה שלנו. שוב ושוב ושוב. והנקודה השנייה של התרגול כמדע, והיא נאמרה פה בשיחת פתיחה, זה ההמשכיות, כן, שקשורה להתבוננות החוזרת ונשנית, אבל יש את ההמשכיות של תשומת הלב, שזה המבט המתבונן, כן, וזה מה שאנחנו עושים באיזה חקירה מדעית, כי יש משהו המשכי, לא קוטעים, אלא יש כל הזמן לומדים משהו, ומתוך הלמידה הזאת מביאים ההתבוננות, ואז לומדים עוד משהו ומביאים את זה לתוך ההתבוננות, וההמשכיות הזאת היא מאוד מאוד משמעותית. ואולי הדבר השלישי שעלה לי בהקשר של התרגול כמין סוג של מדע תודעה, זה הדיוק. שאחד מהדברים שאנחנו מנסים לנסות לעשות בריטריט, או גם כשאנחנו באים ללמוד את הדרמה בהקשרים אחרים, זה לדייק את התרגול שלנו. לפעמים יש, אני לא יודעת, אולי זה גם החוויה, אבל אנחנו יכולים להתנועע בעולם התרגול הרבה מאוד זמן, בלי ממש לדעת, נכון, מה אני בדיוק עושה? מה עושים בדיוק בתרגול בישיבה? כן, כאילו, אוקיי, אוקיי, חוזרים לנשימה, כאילו זה דבר אחד. אנחנו נדבר על זה, זה לא המוקד, הנשימה היא רק עזר בשביל להתבונן בצורה מסוימת ולהתבונן על אספקטים שונים. אז מה שעם הדיוק הזה של אני מתחילה להבין יותר ויותר, מה בעצם התרגול? מה אני מטפחת? איך אני מטפחת? כן, אז במובן הזה של הדיוק זה משהו שאנחנו לאט לאט לומדים ולומדות אותו במהלך הדרך. זה קצת על התרגול במובן של מדע, ההמשכיות, ההתבוננות החוזרת הנשנית והדיוק, ההתפתחות של הדיוק בתוך התרגול. אבל לא פחות חשוב, זה התרגול כאומנות. אומנות התרגול. נכון שזה אומנות? זה חייב להיות אומנות. כי אין פה חוקים בדיוק מה לעשות בכל רגע נתון. אנחנו הרבה פעמים מקבלים הרבה מאוד טיצ'ינג והנחיות, ואז בעצם האומנות של התרגול זה איך לדעת לשחק בין כל הדברים האלה בצורה מיומנת. ואז זה הופך להיות כמו יצירה של משהו. אין חוקים. אז איך מחזיקים את שני הדברים? מצד אחד יש את היכולת יותר ויותר להעמיק את הדיוק, אבל עם זאת לדעת שבסופו של דבר התרגול הוא סוג של אומנות. כן, האיזון והמשחקיות בין האיכויות השונות. למשל, אנחנו יכולים לשאול את עצמנו ברגעים, מה יאפשר לי להתרווח עכשיו? מה יאפשר לי להרפות ממשהו? אז לפעמים התיישבתי עם התכוונות מסוימת, או אני מתרגלת משהו מסוים, אבל משהו בתודעה לא מגיב טוב, כן? צריך משהו אחר, צריך לעורר משהו אחר, צריך להפנות את המבט בצורה אחרת. אז השאלה הזאת היא שאלה של אומנות, מה אני צריכה לטפח כרגע כדי שאני אוכל להרפות? כדי שאוכל להתרווח? כדי שאני אוכל להיות בנוכחות מלאה עם מה שקורה? ואז אני שואלת, איזה איכות? אולי אני צריכה להביא יותר תשומת לב. אולי אני צריכה להביא יותר תשומת לב מדויקת, כן? פחות ככה רק פתוחה. אולי אני צריכה לעורר איזשהו באיזשהו אופן חיוניות, כי התודעה קצת התחילה להיות כבדה, ואז משהו ממסך. אולי אני צריכה לעורר שמחה, כן? אולי בכלל הגיע הזמן להכרת תודה, כי התודעה כל כך עסוקה במה חסר לי, שכדי להפוך אותה לטיפה יותר גמישה, ושהיא תוכל לראות יותר נכוחה, אני צריכה לעורר מחשבות מיטיבות. נכון, אתם איתים כל ה... ויש עוד, כן, איך האיכויות, בגלל זה נתתי את הרשימה בהתחלה. אז זה משהו שאנחנו לאורך הדרך, ויש כאן אנשים שמתרגלים הרבה מאוד זמן, ויש אנשים שקצת פחות, אנחנו יותר ויותר מטפחים את התרגול גם כאומנות וגם כמדע. כן? ושני הדברים, איך הם גרים ודרים ביחד. ויחד עם התרגול כאומנות, שזה המשחקיות הזאת של לנוע בין אופנים שונים של התבוננות ושל אופני תרגול, אני רוצה להביא לנו על מרכז הבמה את האיכויות של נחישות ומאמץ נכון. כי לפעמים נראה לנו שאם אנחנו משחקים, אז אפשר, אני חושבת שנייתן התייחס לזה, כאילו הכלילות והמשחקיות לא אומר שאין חומה דדיקיישן, איך התמסרות ונחישות והתמדה, כן? הם לגמרי באים ביחד. אני רוצה להקריא לכם משהו מסייד אוטו ג'ני, המורה שאני מאוד אוהבת, שמאוד מתכתב עם הקטע הראשון הזה מהסוטות, שהוא אומר ככה: דבר אחד שאת צריכה לזכור ולהבין, הוא שאת לא יכולה להשאיר את התודעה לבד. יש להתבונן בה בהמשכיות. אם את לא דואגת לגינה שלך, יגדלו בה עשבים שוטים. אם לא תשגיחי על תודעתך, האורחים יתרבו ויתעצמו. התודעה לא שייכת לך, אבל את אחראית עליה. רק המשפט האחרון הזה, כן? הידיעה שהתודעה לא שייכת לנו, במובן הזה שאין לנו שליטה על מה עולה בתודעה, אבל יש לנו אחריות מלאה מה אנחנו עושים ועושות עם מה שעולה. רק המשפט הזה שווה לשים אותו על הדלת שיוצאים מהבית. ומה שסייד אוטו ג'ני מתייחס אליו הוא גם הנחישות וגם המאמץ הנכון במובן של התמדה, לא לתת לתודעה לעשות רק מה שהיא רוצה. זה מה שקורה לנו בחיי היום-יום. תודעה רגילה היא תודעה שפשוט all over the place, לאן שהיא מושכת, הנטיות והדפוסים, והתרגול של האימון והטיפוח הוא בעצם התרגול הזה, שבו אני מתבוננת בתודעה ומתחילה לראות מה אני רוצה לטפח, מה אני רוצה להזין, ומה אני, הבודה אומר, אני רוצה להרעיב. אני לא רוצה להזין, אני רוצה לשמוט, אני רוצה לשחרר. כן? אז הנחישות באימון של התודעה לא, היא לא בהפוך לכלילות ולמשחקיות, אלא היא באמת מתוך הבנה עמוקה שהתודעה קובעת את חוויית המציאות שלי, ולכן היא קובעת את האופן שבו אני גם פועלת בעולם, ולכן יש לה מקום מרכזי ואולי הכי חשוב בהבנייה של סבל, ובסבל שאנחנו יכולים גם ליצור החוצה. אז נחישות והתמדה, ככה אני רוצה להגיד לכם את זה. בדרך כלל אני בשיחת פתיחה, כשיש מתחילים, אני לא מגיעה עם הנחישות והתמדה ומאמץ נכון, צריך טיפה, ההרגשה שלי שבתוך האולם הזה, כדאי להביא גם את המשחקיות, את הכלילות, את השמחה, יחד עם הנחישות והתמדה והמאמץ הנכון. כי אחרת מאוד מאוד קשה לאמן ולטפח את התודעה, כך שהיא תהיה גמישה ומשוחררת. יש משהו משנטי דבה, שהוא מורה מהמאה השמינית לספירה, ממסורת המעיינה, שהוא מסביר שמאמץ נכון נובע משני תנאים. זה מאוד מעניין, כן? התנאי הראשון למאמץ נכון, שזה הנחישות וההתמדה וההמשכיות, התנאי הראשון זה שמחה, הג'וי. כן? מאמץ נכון, לא מאמץ לא נכון. מאמץ נכון הוא מאמץ שחייב, התנאי שחייב להניע אותו, זה קודם כל הג'וי, השמחה. והשני זה ההרפיה, הרילקסיישן. זה מעניין, חושבים על מאמץ, חושבים בדיוק הפוך. אבל מאמץ נכון הוא לא מאמץ שבו אנחנו ככה, אלא יש בו גם שמחה וגם התרווחות, אבל עדיין התמדה ונחישות לטפח ולאמן את התודעה. והוא אומר, הוא מסביר באחד הפרקים שלו, שמאמץ זה finding joy in what is good. נכון? finding joy in what is good. אם התודעה מאומנת והמטופחת היא דבר שאנחנו רוצים ורוצות להזין, אז המאמץ נכון נובע מהכוונה העמוקה הזו. אז אנחנו מוצאים joy בתנועה הזאת שמתאמצת, היא מתאמצת לטפח את התודעה. אז המדע, התודעה מצד אחד, האומנות של התרגול מצד שני, והדבר שמחזיק אותם זה ההתמדה, ההמשכיות, הנחישות, שמגיעה מכוונה מאוד עמוקה לטפח תודעה יפה ותודעה משוחררת. ורציתי הערב לשים דגש על, על, על כוונה שמניעה הרבה פעמים את, את כל התרגול, אולי כוונה מאוד מאוד עמוקה, שהיא זאת שהרבה פעמים דורש מאיתנו הרבה מאוד התמדה והמשכיות ומאמץ נכון. והתייחסתי, איך שהתייחסתי לזה היום, זה הנחישות והכוונה לצאת מתוך הסיפורים שאנחנו מספרים על המציאות. נכון? אולי בלב, כן, כדי שאפשר להתחיל לראות נכוחה את טבעה של התודעה, את טבעם של התופעות, את צריכה להיות שם איזה כוונה, ואז אם הכוונה הזאת צריכה להיות התמדה ונחישות ומאמץ נכון, to stepping out, לצאת מתוך עולם הסיפורים. אתם איתי? זה נכון? כמה דוקה יש בתוך עולם הסיפורים? כן? כשאין סיפורים, איפה בכלל הדוקה? נכון? ברגע שהם מתחילים להופיע, וככל שהם יותר elaborate, איך אומרים? מפותחים, וכן, הפפנצ'ות, ככה הדוקה יותר כבדה. אז הכוונה, אני רוצה ככה לשים לנו בתור כוונה עכשיו, לסוף שבוע הזה, to step out. לצאת מתוך העולם הזה של הסיפורים שאנחנו מספרים על עצמנו, על החוויה, על אחרים, על אחרות, על העולם, כן? זה לא אומר שאין סיפורים שהם יכולים להועיל לנו, אבל יש לנו הרבה סיפורים שלא מועילים, והזמן בריטריט הוא ממש לצאת מכל סוג הסיפורים. זה זמן מצוין. הרבה פעמים ביום-יום, סיפורים מחזיקים הרבה פעמים את העולמות שאנחנו נמצאים בהם. אבל בתוך ריטריט, זה באמת פריבילגיה מאוד גדולה, אין מה לספר סיפורים. לא צריך. לא צריך לדבר עם אף אחד, אני לא צריכה לעבוד, אני לא צריכה לכתוב, אני לא צריכה לייצר, אני באמת ובתמים יכולה להביא את הכוונה העמוקה הזאת, to step out. ממש ככה, תקשיט. כל מיני זה, אני יוצאת מהסיפורים. אני רוצה להכיר לכם משהו של טנזין פלמו, שמדבר על בדיוק כזה, על איך אנחנו יוצאים, החשיבות הזה של הוויתור על הסיפור. היא אומרת כך, דיברתי בעבר על כך שוויתור אמיתי משמעו לוותר על כל המחשבות החביבות עלינו. חלומות בעקיץ, זיכרונות מן העבר, ציפיות לגבי העתיד, הערות והלעג הפנימיים שרובנו ממלאים בהם את ימינו. אשר הופכים אותנו ללחוצים ומבודרים גם יחד. לעזוב זאת ככל יכולתנו ולחיות עירומים בהווה, רק עם מה שמתרחש ברגע הזה, זה קשה מאוד. אנו כל כך קשורים לזיכרונותינו, להזיות בעקיד שלנו, לפנטזיות, לפרשנויות. אנו חושבים שזה מי שאנחנו. אנו חושבים שזה מה שהופך את חיינו לעשירים כל כך. למעשה, זה בדיוק כל מה שאיננו. ומה שהופך את חיינו הפנימיים לדלים, משום שאנו נאחזים יותר ויותר באשליה עצמית. לעזוב כל זאת, באמת לעזוב זאת ככל יכולתנו, זה תרגול רב עוצמה. זה הוויתור הגדול מכולם. זה דורש עבודה רבה מאוד בהתחלה, משום שיש התנגדות עצומה של התודעה לשהייה בהווה. לשהייה בפשטות עם מה שיש. במקום עם כל הפנטזיות שלנו וההשלכות שלנו לגבי איך אנחנו רוצים שהחיים יראו. זה מאוד קשה לראות את החיים כפי שהם, ללא הערות השוליים שלנו. זה קטע נהדר של, מי שלא מכיר את טנזין פלמו, זה הנזירה בבודיזם הטיבטי שהייתה הרבה מאוד שנים במערה, מי שמכיר, הספר גם תורגם לעברית, אז זאת טנזין פלמו. אז ההתכוונות העמוקה, אני רוצה ממש להציע את זה כהתכוונות עמוקה, to step out. לבחור כל מרגע מחדש, לחזור למשהו הרבה יותר פשוט כאן. פשוט כי הפשטות הזו והיציאה מעולם הסיפורים, היא זו שפותחת את המרחב הפנימי לראות באמת נכוחה. להבין משהו על המקור של דוקה של הסבל שלנו, של בכלל איך נבנית חוויית המציאות שלנו, והדרך גם לחופש. הרגעים האלה שאנחנו יוצאים, הם הרבה פעמים טעימה מאוד מתוקה, של רגעי חופש. פתאום אני לא מוגבלת על ידי הסיפורים, והפרשנויות, והפנטזיות, והרצונות, והזיכרונות. יש משהו אחר שנמצא שם. אז אני רוצה לבקש מאיתנו את הכוונה הזאת, שהיא תהיה משותפת לכולנו. יש לי תחושה שאם כולם בהתכוונות בעולם, להניח לסיפורים, אז אולי זה משפיע על כולנו להניח לסיפורים. ותמיד מדמיינת שאנחנו יושבים וכל אחד מאיתנו עם הסיפורים, ויש את הרגע הזה שפתאום נשמט. כן? אז יש משהו אחר, מרחב אחר. והערב, אני רוצה להתייחס אולי לתרגול הכי בסיסי והכי עמוק, שמאפשר בצורה הכי פשוטה לצאת מהסיפורים האלה. וזה התרגול של תשומת לב לגוף. כן, אולי המוקד הראשון שהבודה נותן בדרשה על ביסוס תשומת הלב, אסתי פטנה סוטה, והתרגול שהוא אומר עליו כך, כל מי שפיתחה וטיפחה את תשומת הלב לגוף, כללה את כל המצבים המיטיבים שיש ושתורמים לידיעה משחררת. Okay. כל מי שפיתח וטיפח את תשומת הלב לגוף, כלל את כל המצבים המיטיבים שיש ושתורמים לידיעה משחררת. שזו אמירה מאוד משמעותית. תשומת לב לגוף זה לא משהו כזה בסיסי שאנחנו עוברים, כן, למשהו אחר, אלא שזה הבסיס לטפח את כל שאר האיכויות המיטיבות והמשחררות. כן? וגם זה התרגול שהכי הכי קל הרבה פעמים להתבסס בתוכו, להבין אותו, ושתמיד אפשר לחזור אליו. כשמשהו נראה מתחיל להיות מבולבל, אלה ההנחיות שהכי פשוט, פשוט לחזור. זה הדרך הכי פשוטה גם to step out. כן? שפשוט אני נזכר, יש גוף, כן? שהייתי בתוך הסיפורים וההשלכות והפרשנויות, ושמתי לב שאני בתוך סיפור, ואז אני פשוט זוכרת, יש גוף. כן? זה הרגע הזה שבעצם אנחנו יוצאים מתוך עולם הסיפורים. וכמה אספקטים לתרגול של תשומת לב לגוף, שאני רוצה להתייחס הערב, ונתרגל אותם גם מחר ובהמשך הסופה שלנו. אז קודם כל, תשומת לב לגוף כעוגן להווה. עכשיו שאנחנו, גם כשאנחנו מקשיבים, מקשיבות, היכולת שלנו להיות בהקשבה מלאה, זה להיות בנוכחות גופנית. לדעת שיש גוף, לחוש את הישיבה, את הנשימה, חום, קור, כן? להיות בנוכחות גופנית בזמן שאנחנו מקשיבים ומקשיבות. והבודה אומר דברים נורא יפים על תשומת לב לגוף. הוא אומר, מי שמתרגלת תשומת לב לגוף, אז היא מתגברת על חוסר סיפוק כאשר הוא מופיע. יש 10 דברים, אני מכירה לכם רק 3 מתוכם. היא מתגברת, הוא מתגבר על פחד ואימה כאשר הם מופיעים, אם תשומת הלב לגוף מתבססת. ומתרגל או מתרגלת יכולה לשאת רעב וצמא, לשאת מגע של זוחלים, שמש, רוח, יתושים וזבובים, יכולה לשאת גידופים ושפה לא נעימה, יכולה לשאת את הופעתם של תחושות גופניות, חריפות, כואבות, חדות, חמורות, לא נעימות, שאינן משביעות רצון הרסניות. אפשר לשאת, כן, להחזיק את כל הדבר הזה כשתשומת הלב מבוססת בגוף, ואנחנו כבר יודעים ויודעות שהכוונה היא לתשומת הלב שהיא תשומת לב שמאפשרת למה שמופיע להיות, כן? לתשומת לב שלא הודפת, לא מחזיקה, אבל היא מבוססת בתוך הגוף. וזה לוקח אותנו אולי לאספקט השני של תשומת לב לגוף, וזה קשור כבר גם לדברים שהבודה כאן מתייחס למה עם הפירות של טיפוח של תשומת לב לגוף. כי הגוף שלנו הוא נקודת המפגש של המחשבות, הרגשות, הלכי הרוח. אין דבר שמתרחש בתודעה שלנו שלא מופיע במסגרת הגוף, שלא נחווה במסגרת הגוף. לפעמים תשומת הלב שלנו לא מספיק עדינה, לשים לב כי אנחנו נמצאים יותר בתוך הסיפור, אבל ככל שתשומת הלב מתבססת יותר ויותר בגוף, אנחנו שמות ושמים לב שאין דבר שחולף אפילו בתודעה, שעובר בעולם הרגשי, שאין לו אפקט גופני מסוים, ולפעמים מאוד מאוד ברור. נכון? אתם איתי? כן? נכון? אם אני אגיד פחד, אז ברור שאנחנו חרדה, אבל גם שיעמום וגם השתוקקות, כן? וגם שמחה, וגם רוגע, כן? כל מגוון מצבי התודעה, הלכי הרוח והרגשות, יש להם אפקט גופני. ולכן כשתשומת הלב מבוססת בגוף, אנחנו יכולים לפגוש את מה שמתרחש, לא מתוך הסיפור והפרשנות, אלא בחוויה ישירה, תחושתית, כפי שהיא מתהווה כרגע. היום יש לי הרבה שירים וקטעים, לפחות אבוצים, מעוררי השראה. קטע, חלק משיר של בועז יניב, מי שמכיר אותו. מה ככה? לא סיפרו לך, זה הכל בגוף הזה. היקום כולו מתפשט בתוך הגוף הזה, מתכווץ בתוך הגוף הזה, ורק אתה לא ידעת? הנה אתה מתמלא ומתחסר מדי יום סביב הגוף הזה. כאב, עונג, תשוקה, סלידה. כל השמות האלה לאותה תופעה שמאבהבת בתוך הגוף ומספרת לך מה שלא ידעת. היקום כולו בגוף. היקום באמת כולו בגוף, והיכולת שלנו להיות בגוף ולאפשר למה שנוכח בגוף להיראות, להתקבל, להיחוות בסקרנות, בעניין, בידידותיות, מאפשר הרבה פעמים יותר בקלות גם למצבי התודעה ולרגשות להתקבל בצורה פתוחה, ידידותית ומאפשרת. אני מצליחה להעביר את זה, נכון? לפעמים מאוד קשה ישירות מול עולם הסיפורים והפרשנויות והמחשבות, וכשאני מביאה תשומת לב לגוף וחווה את מה שעובר בתוך עולם התודעה והרגש במסגרת הגוף, ומאפשרת למה שיש פשוט להיות, נושמת עם זה ומתרווחת, אז זה מאפשר לי לקבל גם את הרגש ואת המחשבות בצורה אחרת. לפעמים זה שער הרבה יותר פשוט לחלקנו, אולי לרובנו, אולי לכולנו, אני לא יודעת, לא עשיתי סקר, אבל אני חושבת שלרבים מאיתנו זה שער שהוא יותר פשוט מישירות לקבל את הפחד הזה שעלה, או את הבדידות שעלתה, או את הכאב הרגשי הזה שעלה דרך הגוף. ובטח ובטח אם מדובר גם כאבים גופניים שהם פרופר גופניים, גם זה יש לנו, שהם לא השתקפות של עולם מנטלי, הם פשוט כאבים גופניים, יש לנו גם וגם. אחד ההנחיות שבריטריט האחרון פתחתי זה ספר של מי שמקריא את אג'ן סומדו, כבר יש מאוד מבוגר, הוא המורה הראשון המערבי של אג'ן צ'ה, מי שמכיר, אחד המורים הגדולים של מסורת היער בתאילנד, וכמעט כל משפט שני בפרק הזה שקראתי, הוא נותן את ההנחיה הזאת, שהיא בעצם הנחיה לפגוש את מה שקורה כך, ובמסגרת הגוף, הוא קורא לזה, It's like this. שוב ושוב הוא חוזר על ההנחיה, כל פעם שמשהו מתרחש, מה ההנחיה בשביל עצמנו? It's like this. מה זה ה-this? כפי שזה נחווה עכשיו, כפי שאני חשה את זה עכשיו, כפי שזה מתעורר במסגרת הגוף שלי. It's like this. אז אני רוצה להציע לכם את ה... באמת הזה, it's like this. It's like this. It's like this. שוב ושוב ושוב ושוב. אז הגוף כעוגן פשוט בתור אולי המוקד שהכי קל לנו לחזור דרכו להווה. הוא לא היחיד, אפשר לחזור גם דרך דברים אחרים, אבל זה משהו שהוא מאוד פשוט ומאוד זמין לנו. זו תופעה מאוד מאוד ברורה. והגוף כמה שמשקף את כל העולם המנטלי והיכולת שלנו לפגוש את העולמות האלה במסגרת הגוף, מאפשר לנו את הסטפינג אאוט. כן? נתחל לשים לב לאיזשהו סיפור שמתפתח ואני שואלת עצמי, איך זה מרגיש עכשיו בגוף? באותו רגע יצאתי לרגע מתוך ההישאבות לסיפור וחזרתי להווה, אבל לא בהכחשה של הסיפור, אלא בחוויה הישירה של האפקט שלו במסגרת הגוף שלי. זה אחד הכלים המשמעותיים לחופש. ככל שאנחנו יותר בתוך הגוף, יש יותר ויותר חופש לבחור לא לנוע בתוך כל עולם סיפורים והפרשנויות. והאספקט השלישי של תשומת לב לגוף הוא הגוף כשער לחופש מתוך היכולת לנו להתרווח בנעימות גופנית שאולי נוכחת בתוכנו כרגע. אנחנו, אני חושב שאנחנו יודעים, וזה קשור למה שאמרתי מקודם, זה כשהתודעה מאוד כועסת, מקובצת, תוקפנית, עולה לי כל אלה, ראיתם את הגוף שלי? הוא ככה. אנחנו הולכים בעולם ככה בכל מיני רמות. אבל כשהתודעה והלב יותר מרווחים ורגועים ופתוחים, אז גם הגוף הוא כזה. אנחנו יכולים מיד לחוש מיד, הגוף משקף כל הזמן. אחד הדרכים בשביל לאפשר לתודעה להיפתח ולהיות גמישה ומרווחת, זה לאפשר לנו למצוא מקומות של נעימות ורווחה בגוף כשער לרווחה המנטלית. אז אפילו עכשיו, אם אתם רגע אחד עוצמים את העיניים, ולוקחים נשימה ומתרווחים בתוך הגוף, בתוך החזרה לגוף אפשר פשוט לחזור למקום שיש איזשהו נעימות, תחושה של הרפיה או התרווחות. ההנחיה של הבודה בהקשר הזה, הוא אומר, מתרגלת או מתרגל צריכה לדעת איך להגדיר נועם או רווחה. ולאחר שהיא מבינה זאת, היא צריכה למצוא נועם או רווחה זו בתוכה. אתם שומעים, זה כבר הנחיה תרגולית, זה לא רק הפרי של התרגול. אנחנו צריכים להבין איזה רווחה ואיזה נועם אנחנו מחפשים ומחפשות, ונייטן כבר התייחס לזה, אותה רווחה ונעימות שהם לא בגלל שהשגתי משהו, אלא מתוך החזרה להווה, מתוך הפשטות, מתוך היכולת להיות בנוכחות. והחזרה והזיהוי של הרווחה והנועם שיש בזה, ממשיכה להזין את התודעה המרווחת. אז זה לא רק פרי, זה ממש תרגול, צריך להתאמן. חלקנו מכירים את התרגול הזה, אולי חלקנו פחות, שבו עצם החזרה אל הגוף, אני שמה לב אם יש מקום שאני באמת יכולה להתרווח בתוכו, אני לאו דווקא הולכת לאן שכואב. כי בגוף שלנו יש כל מיני דברים, כמו שבתודעה וברגש כל מיני דברים. לפעמים יש כאב, אבל יש באזור מסוים, אם הרפאתי רגע את הפנים, פתאום היה לי איזשהו סוג של נעימות. או אולי יש איזשהו נעימות בקצוות של הידיים. וכשאני חוזרת לגוף, אז אני לאו דווקא חוזרת למקום המקוות, אלא אני חוזרת למקום שיש שם איזשהו סוג של נועם. ודרך החזרה אל הנועם, משהו במקומות המקובצים יכול להתרווח. זה, ככה אנחנו נמשיך עם התרגול הזה גם מחר, אבל להגיד שהגוף הוא עוד שער למצוא את היכולת להרפות. לא רק את הגוף, אלא דרך ההרפאיה של הגוף, דרך ההתרווחות בגוף, אנחנו מרפים ומתרווחים גם בתודעה. אז אני אסיים לנו את הדברים שאמרתי, בתור ההתכוונות שלנו לתרגול, בסופה שלנו יחד. אז להזכיר לנו את מה שנייטן אמר בשיחת הפתיחה, המקום הזה שהוא מביא נחישות להמשכיות של התרגול. אין לנו הפסקות בעצם. פעמים יותר קל 100% מאשר 70%. אני לא יודעת אם אתם אי פעם התנסיתם את זה, כשאני באמת מחליטה 100% של, בהתכוונות שלי, זה לא מה שהתודעה לא בורחת, בהתכוונות, אני 100% בתוך נוכחות במהלך היום, יותר קל מאשר אם אני ככה וככה, 70%, 30% בחוץ. אז אין שום דבר שמחוץ לתרגול שלנו, לא בחיים ולא בריטריט, אין, וההתכוונות העמוקה של, והנחישות להביא תשומת לב באמת לכל החלקים, גם כשקמנו וגם כשנשכבנו במיטה וגם כשהלכנו להתקלח, יש את הנחישות להיות בנוכחות. ותזכרו שהמאמץ הזה והנחישות, שני התנאים. מה? ג'וי. הג'וי של טיפוח של משהו יפה ומיטיב, ומה? והרפאיה, רילקסיישן, כן? אז זה שאני בנוכחות כל היום, זה לא אומר שזה ככה, אלא כזה, אבל יש שם נחישות על כל צעד ועל כל תנועה ועל כל נשימה, זו ההתכוונות. שוב, אנחנו יודעים שהתודעה עושה הרבה פעמים מה שהיא רוצה, אבל ההתכוונות שלנו מאוד מאוד חשובה. ההתכוונות הנוספת הוא ה-stepping out, לצאת מתוך הסיפורים. ואני שואלת אתכם, מוכנים לזה? זה מה שטנזן פלמו מכוונת, היא אומרת, כן, אנחנו רוצים, אבל לא באמת. זה גם מבדר אותנו, וזה גם לפעמים נותן לנו תחושה של ביטחון, יש לזה כל מיני דברים, כן? אנחנו יכולים להסביר את המנגנונים הפסיכולוגיים שיצרו את הדבר הזה שאנחנו קוראים לו סיפורים, פאנצ'ות ופרשנויות והשלכות. יש לזה כמובן, זה מגיע מכל מיני מנגנונים. אבל השאלה העמוקה אם אנחנו באמת מוכנים ומוכנות לעשות את התנועה הזאת שמבטרת. מבטרת בטח הפרק זמן האינטנסיבי הזה שלנו יחד, בתור אימון מכוון to stepping out. כן? אז מוכנים? תשאלו את עצמכם, לא צריכים לענות לי. זה שאלה עמוקה ברגעים האלה שנשאבתי לתוך הסיפור. האם אני באמת ובתמים מוכנה? ומה קורה כשם שאני לא מוכנה? מה מחזיק שם, כן? אז היכול שלנו לצאת מתוך הסיפורים האלה דרך הנוכחות בגוף. אנחנו משתמשים בזה. הכי קל, הכי פשוט. הופך להיות טבע שני כשעושים את זה שוב ושוב ושוב ושוב. לא צריך כל כך הרבה להיזכר, זה פשוט קורה. כן, החזרה אל הגוף. ולזכור שבתוך החזרה של הגוף, איך אנחנו מוצאים את הדרך להתרווח. לאו דווקא ללכת למקומות שבהם מקובץ. אלא להתרווח בתוך הגוף, ומתוך המקום שמתרווח, נכון, יכולים לראות איך משהו פתאום יכול להכיל גם את המקומות המקובצים בצורה אחרת. נכון? זה ככה? משהו מתרווח, ואז המקום המקובץ, הרבה פעמים באזור הלב, כן, אם אני יכולה להתרווח, אז פתאום משהו יכול טיפה יותר להיפתח. מכיוון שמשהו יתרווח בתודעה, דרך הנעימות הזו. כן, אז אנחנו משתמשים בתנועה הזאת שמזהה רווחה, מזהה נעימות, בתור אמצעי to let go, כדי לאפשר, כדי להיפתח. אז אני אקרא לנו לסיום את, את אותו קטע שהתחלתי. אז אתם מוזמנים לעצום עיניים ולהקשיב שוב למילים הכל כך יפות של הבודה. כבר עכשיו לראות אם יש דרך לחזור אל הגוף, להתרווח בתוכו. אינני מכיר בעולם כולו, ולו דבר אחד מגושם יותר, מתודעה שאינה מאומנת ואינה מטופחת. אכן, תודעה שאינה מאומנת ואינה מטופחת, הינה מגושמת מאוד. אינני מכיר בעולם כולו ולו דבר אחד גמיש יותר, מתודעה מאומנת ומטופחת. אכן, תודעה מאומנת ומטופחת, הינה גמישה ביותר. אינני מכיר בעולם כולו, ולו דבר אחד מסוכן יותר, המסב יותר הרס וחורבן, מתודעה שאינה מאומנת ואינה מטופחת. אכן, תודעה שאינה מאומנת ואינה מטופחת, הינה מסוכנת מאוד. אינני מכיר בעולם כולו ולו דבר אחד מיטיב יותר, המסב יותר עושר ורווחה, מתודעה מאומנת ומטופחת. אכן נזירים, תודעה מאומנת ומטופחת, מסבה עושר ורווחה, ומותירה את הסבל לאחור. אז אנחנו נצא לתרגול בהליכה בחוץ.